ממשיכים בעזרת השם את ההקדמה של נשיא ויסאוילום במהדורה של הרב הרטמן, זה בעמוד ד', מכון ירושלים, עמוד ד', ודיבורה מסחיל, ואיצל הצדוקה אומר לא שנוירח. המהר"ל בא לדון פה על דברי הפוסוק במשלי, באוירח צדוקו חיים ודרך נסיבו על מובס. אורח צדקה, בדרך שהעולם הולך ועושה צדקה, הוא זוכה לחיים, ודרך נתיבה, כשאדם הולך בדרך הנתיבה, ובפירוש של מהר"ל, נתיבה זה אומר הדרך הסלולה שבה האדם צריך ללכת, כן? יש פה 32 נתיבות עולם, ועוד נתיבה תוירו, שזה היה נתיבה 33, שהוא הראשון בעצם קודם לכולם, ודרך נתיבה, מי שדורך בנתיבה, הולך בדרך המדויקת, בנתיב המדויק, בו האדם צריך לצעוד, על מוות, הוא לא יגיע למוות. לכל אורך ההקדמה מסביר המהר"ל את הפסוקים האלה, את הפסוק הזה, הוא יביא גם עוד פסוקים במשלי, אבל בגדול את הפסוק הזה, כשהוא מנסה להסביר מה ההבדל בין צדקה לדרך נתיבה. בסדר? צדקה, הוא אומר, זה דבר מאוד מאוד חשוב, ואדם שעושה צדקה והולך באורח צדקה, בדרך צדקה, ועושה צדקה ונותן לאנשים צדקה, זוכה לחיים. למה הוא זוכה לחיים? בגלל הכוח העצום של צדוקה. מה זה בעצם צדקה? אדם לוקח את הכסף שלו, בלשון בלטניה, חיי נפשו, בסדר? כך כמה מהר"ל מסביר את זה, כמו שהערכנו בשיעור הקודם, הוא לוקח חיים שהוא פרט אותם לכסף, ולוקח את הכסף הזה ונותן לעני, שהעני עכשיו ייקח את הכסף הזה ויתרגם אותו חזרה חיים, לחם, אוכל וכולי, כן? אז זאת אומרת, אדם נותן את החיים שלו לעני. זה דבר שהוא, אדם נותן לאחרים חיים, אז הוא זוכה באורח צדקה חיים, אז הוא זוכה גם כן לחיים. בדרך נתיבה, מי שהולך בנתיב הנכון, בו האדם צריך ללכת בחיים שלו, על מוות, לא יגיע לו מוות בכלל. אז הוא אומר, למה פה אתה אומר חיים ופה אתה אומר על מוות? זה הרי אותה משמעות. לא נכון, זאת אותה משמעות, אבל הסיבה למה אתה זוכה, זה בעצם מה שכתוב פה. באורח צדקה, למה אתה זוכה כשאתה נותן צדוקה לחיים? כי יצרת חיים, כי נתת חיים. בסדר? אתה נתת לאחרים, לעני, חיים, אתה מקבל בתמורה חיים. לעומת זאת, בדרך נתיבה, מה אתה עשית? לא ירדת מהדרך הנכונה, ולכן אתה לא תגיע למוות. כשאדם יורד מהדרך האמצעית, הדרך הישרה, הוא מגיע אל הקצה. קצה הוא תמיד מוות. דיברנו על זה בהרחבה, בשיעורים על בעל הקיידה בפרש השלח. יש שלוש שיעורים על הנושא הזה, ושם בעל הקיידה מביא את זה, ושאר השנים גם מביאים את זה. כשאדם הולך בדרך האמצעית, בדרך הישרה, זאת דרך החיים. כשאדם פונה מהדרך ולא משנה לאיזה כיוון, זאת ירידה, והירידה מהדרך מחוללת מוות. היא עושה את המוות, זה מוות. זה מגיע בגדול מגדולי הפילוסופים, אבל רבי ישעיהו הראשונים הביאו את זה מהם, ורבי ישעיהו הראשונים כתבו את זה, כן? את היסודות האלה. יותר מזה, הבעל הקיידה מסביר שזה כל העניין של ציצית. אתה מסתכל על ציצית ואתה רואה חוט תכלת, והחוט תכלת אומר לך שהוא לא לבן ולא שחור. זאת אומרת, אל תהיה קיצוני, לא לפה ולא לפה, תהיה תכלת, תהיה נורמלי, תהיה בן אדם שהולך בדרך האמצעית. עוד פעם, הולך בדרך האמצעית זה לא פרווה. איך אמר פעם הקוצקר? אמר שמי שהולך בקצוות זה הבני אדם, באמצע הולכים רק הסוסים. בסדר? זה הליכה באמצע שמגיעה למקום של פרווה. אתה לא רוצה להתחייב ימינה, אתה לא רוצה להתחייב שמאלה, אז אתה הולך באמצע. אבל זה לא זה. מדובר על פשוט למצוא את האיזון בין הדברים והכוחות שמקיפים אותנו בחיים. לא להתמסר לכוח אחד יותר מדי. זה קורה בחיים המון פעמים שבן אדם לוקח איזו תכונה מסוימת שהיא השתלטנית וחזקה ועוצמתית בנפש שלו, ומתמסר, הופך את עצמו לבן אדם שעושה רק חסד. לא, מה פירוש לא? כן, טוב מאוד שאתה עושה חסד, ואם הקדוש ברוך הוא נתן לך את כוח החסד בנשמה שלך ובאופי שלך, ואתה מתקשר טוב עם אנשים, מצוין, אתה צריך לעשות חסד. אבל זה לא אומר שאתה לא אמור להשקיע בנושאים אחרים בעבודת השם. והדבר הנכון, אז רגע, אני צריך לעשות חסד או לא? לא. תמצא את הנתיבה, בלשון המהר"ל, כן? תמצא את הנתיב, את הדרך המדויקת, בה יגיעו לידי ביטוי כל הכוחות שלך בצורה הנכונה. בסדר? וזאת הדרך האמצעית. אל תגזים לשום כיוון. אל תלך לשום קצה. כי קצה פירושו מוות. עוד פעם, מדובר פה על מוות רוחני מבחינת המילוי התפקיד של האדם בעולם, ומדובר גם על מוות גשמי. זה בדרך כלל גם הולך ביחד עם זה. כשאדם מקצין, הולך יותר מדי קיצוני, זה לא בריא. זה לא בריא. רואים את זה גם במציאות. טוב, אז זה הדבר הראשון שהמהר"ל הסביר את הפסוק הזה, באורח צדקה חיים ודרך נתיבה על מוות. צדקה נותנת חיים לבן אדם, כי הוא יוצר חיים על ידי נתינת הצדקה, ודרך נתיבה, אדם שהולך בנתיב המדויק על מוות, לא יגיע לו מוות. עכשיו הוא ממשיך ואומר, המהר"ל מסביר ואומר מה זה אורח ונתיבה. למה פה צדקה נקראת אורח צדקה? הסברנו עכשיו למה זה חיים וזה על מוות. עכשיו הוא הולך להסביר למה זה אורח וזה נתיבה. מה ההבדל בלשון הזה? הפעם, המהר"ל מסביר שנתיבה זה לא נתיבה הנתיב שלה, כמו ששאר המפורשים מסבירים, אורח צדוק או חיים ודרך נסיבו של הצדוק זה על מובס. אלא באורח צדקה חיים, ואדם שהולך בדרך נתיבה, זאת אומרת, יש נתיב ויש נתיבה, והנתיבה היא דרך בפני עצמה. בסדר? זה לא נתיב שלה, אלא נתיבה. זה נתיבה. אתה הולך בנתיבה. ודרך נתיבה, מי שהולך בנתיבה, על מובס. לא, עכשיו הוא בא ומסביר את זה, מה באמת, למה זה רחב וזה קצר. זה יהיה הסבר אחד, ובסוף הוא ייכנס גם כן לעניין של, של אורח ו, ונתיבה רבים ומעטים. אבל בואו נראה דבר ראשון. היסוד הזה שאורח רחב יותר מנתיב, נתיב או נתיבה, זה כתוב גם במלבין וגם בגוהן, ואני לא טועף לרבינו בחיי. זאת אומרת, כולם מסבירים את זה ככה, שאורח, אורח צדיקים, הגוהן למשל אומר במשלי, אורח צדיקים כאויר נויגה, אוילך ואויר עד נכון היום. הוא אומר בהתחלה זה אורח. טוב, אני אומר הפוך, שאוירך צדיקים זה צר, אוירך זה צר, כאויר נויגה, אוילך ואויר הולך ונהיה יותר ויותר, דרך רשעים כה, אף אילו לא יודעו במה יגוש אילו. הדרך של הרשעים זה רחב, 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 בהתחלה כולם הולכים שם, יש שם ציבור גדול, יש הרבה אנשים, אורך הוא צר יותר, אבל נתיב הוא באמת נתיבות הכלכלות, נכון? מה זה נתיבות הכלכלות? דרכים לא מסודרות, וגדרתי את גדרה, הנני סך את דרכך בסירים, נכון? הוא שם קוצים על הדרך בנובי בוישה בפרק בי שהיא לא תלך, וגדרתי את גדרה, והוא גודר את כל הגדרות, ונתיבותיה לא תמצא. היא לא תמצא גם את הנתיבות שצריך למצוא אותן. אז נתיב הוא תמיד ממש ממש צר. מקום צר, מקום הכלכל, מקום הליכה לממש לבודד. בסדר? זה נקרא נתיב. בלשון הקודש. יש דרך, אורח ונתיב. זה אומר, אצל הצדוק אמר לשון אורח, כי האורח הוא רחב, הוא מקום רחב והוא לא צר. הצדקה נקראת אורח שהוא רחב, באורח רשויים אל טובוי ואל תאשר בדרך רויים. האורח הוא קצר לעומת הדרך, כמו ככה גוהן אומר, וכך גם המהר"ל עצמו כותב בתחילת נסיב הפרישוס. שהאורח שלמה המלך הזהיר לאדם שאל יהיה לאדם צירוף וחיבור לרשע, כי אולי ילמד ממעשיו הרעים, ואמר באורח רשעים אל תבוא, כי האורח הוא קצר, ואינו נמשך כמו הדרך שהוא מאיר לעיר. אבל האורח קצר, האורח זה כמו זה, דרך זה מאיר לעיר, זה אוטוסטרדה, בסדר? ואורח הוא כביש ראשי בתוך העיר. אז יש דרגה, הדרגה ביניהם. והזהיר את האדם שאפילו לשעה ולזמן מה אל יתחבר לרשע, באורח רשעים אל תבוא, ואל תהלך בדרך רעים. טוב, אומר גם המלבין כותב בישעיה, בייס ג', כך הוא מביא בהרם 11 פה, דרך ואורח שניהם מיוחדים לרבים, זה לא כמו נתיבה, רק הדרך הוא הגדול ההולך ממדינה למדינה, זאת אומרת, המלבין אומר מדינה למדינה, זאת אומרת, ממש אזורים, וממנו יסתעפו אורחות לערים ולכפרים. זאת אומרת, כמה מספרים יש לכביש הזה, כן? לדרך יש מספר אחד, נכון? זה 1, 2, 3, 4, חמש, שש, נכון? יש יותר משש? לא פה בארץ. אבל פה בארץ יש לנו זה, הכבישים האלה שהם הכבישים הגדולים, רחבים מאוד, ואז יש לך את הכבישים של שתי מספרים, שהם בעצם מתפצים, אולי זה אפילו יותר, כנראה שהאורך הוא דרך של שלוש מספרים אפילו. זאת אומרת שהוא מגיע יוצא מהכביש הראשי ופונה לאיזה עיר או כפר, ככה מלבין מסביר את זה. אומר גם הגוין כתב, אורח הוא דרך קטן וצר, אורח הוא נתיב קטן וצר, בסדר, אבל זה לא סתירה, זה ודאי שאורח הוא דבר נתיב קטן וצר. אם אני לא טועה, הגוין מתייחס לזה אפילו בפוסק הזה בערך צדוקו, אבל בכל אופן, אורח הוא קטן וצר, אבל לא קטן וצר כמו הדרך, כמו הנתיב, והנתיב הוא עוד יותר. כי האורך הוא רחב, בסדר. אומר, למה באמת צדוקה, התירה משתמשת, למה באמת צדוקה, שלמה המלך במשלי, משתמש עם הביטוי אורך? אומר, כי לפעמים ייתן לעני צדקה, ולפעמים לא ייתן. יש אדם, לפעמים נותן, לפעמים לא נותן. לא מדובר פה על בן אדם שכבר נתן חוימש, ולכן על פי הלוכה, אסור לו לתת צדקה. נכון? והגויין כותב באיגרת הגרא שלא, שחייבים לתת חוי. מישהו אומר למה? כי כדי להינצל מכמה וכמה אסים ולא יססה. אדם שבא אליו אני, אפילו ברחוב, דופק בה, אתה יודע, בטרמפ לחץ כזה, אתה יודע, ברמזור, דופק מבקש כסף. אם אדם עוד לא נתן חוי מש החודש הזה, יש לו עכשיו מצווה ססי, נתון תיתן, פתוח תפתח, ולא יירא לבבך, לא יססה, לא יירא לבבך בתיתך לו, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. חבילה של מצוות עשה ולא יססה. אני אומר, אני רואה את זה תמיד עם אבא שלי, מאוד מקפיד על זה, כל מי שמבקש, הוא נותן. כל מי שמבקש, הוא אומר, לפעמים, זה, יש, זה, הוא נותן, מציע 10 אגורות אפילו, הוא לא רוצה לקחת, הוא פטור. אבל אסור, והוא כאן אומר את זה בפה, לא יסיע מצוי, זה יקפו את זה. כן, הוא מכוון לקיים את המצווה. זה לא תאמץ את לבבך, לא תקפוץ את ידך, נוסעים תיתם, פוסעי יחתיב תך. זה כמה מצווה עושה ולא יססה. אומר הגוין, מה תעשה? מה הפתרון? אתה יכול להחזיק ראש כל פעם שמישהו מגיע וביקש ואמר וטלפון וזה, וזה דוירייסס, זה דוירייסס ממש, עשה ולא יססה. אז הוא אומר, אז לכן אומר הגוין, תיתן חוימש. כתוב הרי, המבזבז, אל יבזבז יותר מחוימש. נכון? יותר מ-20% מההכנסות, אסור לתת לצדוקה. אז ברגע שאתה נותן 20%, אתה לא עובר על איסור כשאתה לא נותן לבן אדם. עכשיו, מה הבעיה שמותר לתת? נתת כבר חוימש. כל כסף שנכנס, אתה נותן חוימש. דרך אגב, בדוק ומנוסה מהרבה חברים, שזה עובד טוב לסגולה לפרנסה ברווח. עובד ממש טוב. טוב, הבן אדם נותן, נותן חוימש. כבר מיד שנכנס הרווח, ברגע שהוא רואה את הרווח, הוא נותן חוימש. ואז בא אליו מישהו בבית כנסת ואוסף, אתה יודע, הצדוקה, באמצע התפילה, מותר לתת לו? הרי על לבזבז יותר מחוימש. אז בזה יש את תירים. יש את תירים. שהיות ואני מסוגל עכשיו סתם, אתה יודע, לקנות איזה משהו, או איזה צ'אצ'קלה, או לתת שקל סתם, במתנה לילד, שקל הוא לא באמת חשוב אצלי. אז מותר לי לתת גם צדוקה. למה זה בתניה כתוב, יותר מזה, בתניה כתוב שאם אדם נותן את זה בשביל כפרת אבוינויס, כפרת אבונות, אז מותר לתת גם יותר מחוימש, כי כל אשר לאיש ייתן מעד נפשו. הרב שטיינמן זצ"ל היה תמיד אומר של אחזוק הסטוירה, מותר לתת גם הרבה יותר, הוא מביא בשם החופץ חיים, שאין בעיה לתת גם הרבה יותר מחוימש גם כן לאחזוק הסטוירה. אבל יש הבדל אחד, זה כבר לא איסור אם אתה לא נותן. את האיסורים ואת האסים, לעבור על דוירייסס, אם אתה לא נותן, אתה יכול לתת, עוד פעם, אם זה סכום קטן, או שזה יחזוק הסטוירה, זה היתרים שאני מכיר, יכול להיות שיש עוד, אבל אתה לא עובר על איסור אם אתה לא נותן, אם מישהו דבק, אם מישהו אמר, ולא נתת לו, אתה לא עוברת על שום איסור. אז זה נקרא מה? זה אחרי שאדם נתן חוימש, הוא באמת כבר לא חייב אם הוא נתן, הוא לא עובר על איסור. אבל פה מדבר המהר"ל, לכאורה, על מצב פשטס, כן? אדם שבא אני, מבקש ממנו צדוקה, והוא לא נתן. האם הגיע לו עכשיו מוות בגלל הדבר הזה? זה שאדם נותן צדוקה, אומר המהר"ל, הוא זוכה לחיים, נכון? הוא יצר חיים, הוא נתן חיים לבן אדם, אז הוא זוכה לחיים. זה שהוא לא נתן צדוקה, הוא הפקיע את עצמו מהחיים, עכשיו הוא מקבל מוות? אומר לך, אומר המהר"ל, מדייק ולא שנה פוסוק, שכתוב פה, אורך צדוקו, חיים, באורך. אורך זה רחב. זאת אומרת, אתה יכול לתת, ויש לך מרווח טעות שגם אם לא נתת, עוד לא נפלת למוות. נכון? זה אורך. תמיד זה ככה. בכבישים בין עירוניים עושים שוליים רחבים. נכון? שוליים רחבים בשביל שגם אם תהיה טעות, זה לא שאתה נופל כבר מראש הצוק. יש מרווח ביטחון. הוא אומר, באורך צדקה, האורך הוא רחב. כי לפעמים ייתן לעני צדקה, ולפעמים לא ייתן, לא כדין, ובשביל כך לא נקרא שהוא שר מן דרך הצדקה. זה שאדם לא נתן פעם אחת, הוא עוד לא שר מהדרך. יש עדיין מרווח טעות שהוא עדיין בדרך, והוא כמו האורך, שהוא דרך רחב, כי אף אם יתה קצת, אינו שר מן דרך הצדקה לגמרי, עד, יש מצב, כן? אדם יכול לשבור את ההגה ימינה ולעוף, כן? אבל זה צריך לשבור לגמרי ימינה. וזה עד שהוא יוצא לגמרי מן הצדקה, שלא ייתן כלל. אז נקרא שהוא שר מן דרך הצדקה לגמרי. הוא אומר, תמיד זה עשרה, הוא מביא פה למטה, בהערה 13, מגורה בדברים, שכל עשרה הוא עשרה לגמרי. שאם עדיין יש עליו שום מצווה, לא נקרא זה עשרה. שעדיין הוא בדרך אשר ציווה השם. ופה צריך שהוא יסור לגמרי. טוב, זה באורך. באורך יש לך עדיין מרווח לפנות ימינה, לפנות שמאלה, אבל אתה יכול להמשיך. זה בצדוקה. דרך אגב, זה כנראה לא רק בצדוקה, אלא גם בשאר מצוות. מוביל פה דרך כצדוקה, אבל לכאורה זה גם בשאר מצוות ככה. בנתיבות, שזה דרכי המידות הטובות והישרות שצריך לדרוך בהם, שם זה הרבה יותר מורכב. שם הנתיב הוא קצר ואינו רחב. שם הנתיב הוא קצר ואינו רחב. שם הנתיב הוא קצר ואינו רחב. אבל הנתיב הוא קצר ואינו רחב. וכאשר הוא יוצא ושר מן הנתיבה מעט, הוא שר ממנה לגמרי. בכל הנושאים של מידס, כשבן אדם שר ויוצא מהדרך, אז זהו, הוא שר לגמרי. וכך אם יוצא האדם לילך אחר יצרו, לסור ימין ושמאל, תכף שהוא נוטה מזה, הוא מגיע למוות. בנושא של מידס, זה נתיב, הוא קצר, הוא לא רחב. כן, הוא מביא פה למטה, תלוש נפוסוק. עמדו על דרכים וראו, ושאלו לנתיבות עולם. ושאלו לנתיבות עולם, אז הוא אומר רבינו בחיי, כותב בשמויס, פרק למדי, פסוק למדי, כי לשון דרך הוא רחב, אבל נתיב הוא צר עד מאוד. צר עד מאוד. אומר, לכן אומר הנובי, עמדו על דרכים וראו, הזכיר לשון עמידה בדרך שהוא רחב, וראו, וכן הבטא שאמר הוא ראו, אבל בנתיב ושאלו לנתיבות עולם, בנתיב שהוא צר, מזכיר לשון שאלה, ואמר ושאלו, צריך לשאול על זה, כי זה צר מאוד, ונתיבותיה לא תמצא, קשה למצוא אותן. בואו כך גם הגויים והמלבים אומרים שנתיב הוא צר מאוד, מאוד מאוד צר. אמר, ולכן הנתיב, אין לך אפשרות לנטות ימין ושמאל, אין לך אפשרות ליפול, אין אפשרות לפספס. יש יצר הרע משתי הצדדים, יש יצר הרע מימין ויש יצר הרע משמאל. איך מסבירים את זה? אז הרב אוטמן למטה מסביר את זה באופן שיש זנות ועריות שהם מצד ימין, שהם בעצם נטייה אל החסד, אל ההתפשטות, אל הריבוי, אל הנתינה הלא מדויקת, ויש מצד שני, משמאל יש לך את חרב, הריגה, אבוי דזורה, שהם כל אלה בעצם פנייה אל השמאל, פנייה אל הגבורה, אל הדינים, ובעצם חסד וגבורו, וכך הוא מסביר את הדברים. כן, והוא מביא ממקומות בדברי המהר"ל שהוא מגדיר את הזנוס והרייס מימין, ואת החרב ואבוי דזורה משמאל. אני אולי הייתי מסביר אחרת קצת. המטרה היא, הרעיון הוא, כמו שהפוסק אומר, אל תצדק הרבה ואל תרשע הרבה. בן אדם צריך ללכת בדרך הנכונה, וכמו שאנחנו מוצאים אצל רבי סיינו הראשונים, בעל הקדש שכבר הזכרנו, הוא גם אומר את זה, מפורש. לא מדובר פה על פנייה אל הימין, כן? של ללכת לעבור רחמון הלצן על זנוס והרייס. מדובר פה על פנייה אל הימין, זה אומר לעשות מצוות, אבל בצורה לא מדויקת. בפרט לא מדובר פה על עשייה של מצווס, מדובר פה על מידות. כמו שאדם אסור לו שיהיה קמצן יותר מדי, אז זאת פנייה אל השמאל. אבל יש לך להיות פזרן יותר מדי, שזה נראה כמו פנייה אל הימין, אבל זה ירידה מהדרך הנכונה. נכון? רחמנות יותר מדי היא גם למידה לא נכונה ולא מדויקת ותביא את האדם לטעות ובראשון אם עורך המפורש זה יביא את האדם למוות בדיוק כמו הליכה אל הצד השני של האכזריות יותר מדי כמו ששנאת חינם זה דבר שהוא אסור גם אהבת חינם זה דבר שהוא אסור אמנם לסטיקרים זה לא כל כך מתאים אבל בגדול כן מה זה שנאת חינם? בירושלים הלייצים תמיד היו אומרים שמה זה שנאת חינם? אם אני חושב שלמישהו יש 10,000 דולר ולכן אני שונא אותו ובפועל יש לו רק 8,000 דולר אז השתיים האחרים זה שנאת חינם. טוב, זה בדיחה ירושלמית, אבל מה זה באמת ההגדרה של שנאת חינם? אני שונא אדם שעל פי התורה אסור לי לשנוא אותו. יש מקרה שמותר לשנוא בן אדם אם הוא עושה דברים רעים וכולי, כתוב מציע, נכון? סוינה אויב, ליפרויק, סוינה ליטוין, סוינה קוידם, לא קופיץ ריודיף, על מי מדובר? על בן אדם שעושה עבירות ועושה דברים רעים, ובכל זאת אומרים לך, למרות שאתה צריך לשנוא אותו בגלל הדברים הרעים שהוא עושה, תקייף יצרי, תשבור את היצר שלך ותעזור לו לטעון, אפילו ששם זה לפרוק מהבהמה, צער בעלי חיים, בכל זאת תעזור לו לטעון. זה בעצם סוים, אז זאת אומרת, יש מקרה שעל פי התורה מותר לך לשנוא, אדם שעושה דברים רעים, ולעומת זאת מקרים שעל פי התורה אסור לך לשנוא. שנאה שלא על פי התורה נקראת שנאת חינם. אהבה אמורה להיות גם היא על פי התורה. אהבת חינם אסורה בדיוק כמו שנאת חינם. מישהו שעל פי התורה אסור לי לאהוב אותו, אז אסור לי לאהוב אותו. לא, זה לא מדובר עכשיו להתחיל לאהוב מחבלים. ולא משנה מאיזה עם הם, אסור לאהוב מחבלים, אתה חייב לשנוא את המחבלים. אוהבי השם, שנאו רע. עוד פעם, וואי, זה לא פוליטיקלי קורקט לדבר על זה אולי, אבל ודאי, אדם אסור לו להיות מבולבל בחיים, הוא חייב לדעת מה טוב ומה רע, ולהפעיל את הרגש שלו בצורה הנכונה. הם כל המרחם על האכזרים, סופו מתאכזר על רחמנים, וזה, הגמרא מביאה לך דוגמאות, וזה בדוק ומנוסה. זה עובד, ככה זה. להתאכזר, לרחם על אכזרים, כשהמערכת המוסרית, האתית, מבולבלת, אז היא לא תיגמר בבלבול רק לכיוון של אהבת חינם. היא תיגמר גם בבלבול לכיוון של שנאת חינם. ואז האכזריות היא לא נתפסת, כי היא מגיעה מסולם ערכים עקום. זה נורא והיום. זאת אומרת, הפנייה גם אל הימין וגם אל השמאל היא לא נכונה. אתה לא אמור לפנות, אתה אמור ללכת בדרך הישרה. המהר"ל בא ללמד אותנו בספר הזה, בנתיבות עולם, את 32 הנתיבות, נתיב התורה פלוס 32 הנתיבות, שמובילות את האדם לחיות עם לב טוב, לחיות בנתיבות הנכונות. אמת, שתיקה, אהבת רע, הכל. מה זאת ידידות, איך אדם חי, מה זאת עבודת השם, ואיך לחיות נכון, איך לחיות מדויק. והחיים המדויקים האלה, מאיפה הוא לוקח אותם? לא מההיגיון האנושי שלו. הוא לוקח את דברי חז"ל, כמו שהוא עצמו כתב בסופה קדומה, הוא לוקח את דברי חז"ל, מה שנאמר במשניות באבות, ואיך שחז"ל הקדושים הסבירו את זה בגמרא, וגם במדרושים, אבל העיקר בגמרא, חז"ל הסבירו איך היהודי צריך להתנהג, איך אדם צריך לחיות, ולוקח את הדברים האלה, ומגדיר אותם, ומסביר אותם, ונותן לנו עבודה מעשית, איך לחיות, איך, באיזה נתיב לצעוד. ואם אתה תסור מהנתיב הזה, או שתחשוב שאתה יוצר צדיק מהגמרא, אני אתן גם את הלחי השנייה. לא, תדע לך שזה ייגמר עם מסעות רצח של מיליונים לאורך דורות, נהרות של דם נשפחו תחת הכותרת של לתת את הלחי השנייה. כי זאת, זה עיוות. זה עיוות מוסרי, לכל כיוון הוא עיוות. וזה זה, זה מציאות, בוא, נפתח עיניים ונראה את זה, זה מציאות. ההתחסדות והטהרנות הקיצונית הזאת, כן, היטלר לא אוכל בעלי חיים ולא, וכולי. אני לא, באמת אני לא אכנס לפרטים כי הרעיון ברור. זה ההתחסדות והטהרנות הזאת, דרך אגב, אני לא אומר שזה מגיע בקשר ישיר, אבל לא לחינם אתה מוצא את זה בצורה כל כך קיצונית. יש את המקום הישר, הנתיבה שבה האדם צריך לצעוד. וכשאדם יורד מהנתיבה הזאת וסר מהנתיבה הזאת, יש פה בעיה. והבעיה הזאת, אומר המהר"ל, היא כל כך חמורה שאפילו לסור פעם אחת, זאת בעיה שהיא ממש מוות. אומר, באורח צדקה חיים, אבל זה אורח. זאת אומרת, גם אם אתה לא בדיוק תקיים את המצווה ואתה תפספס ויהיה לך עבירה, אפשר לחזור, זה בסדר, אתה עדיין בדרך הנכונה, זה בסדר, יש מקום מרווח לטעות. אומר, במידות אין מרווח לטעות. ואתה רואה את זה גם כן אצל גדולי עולם בצורה שהם התייחסו לבני אדם. זה מאוד מדהים, אבל תתבוננו טוב, אני לא אכנס עכשיו לסדרות של סיפורים, אבל יש הרבה סיפורים על זה, שאצל גדולי עולם ההתייחסות לנפילה במידס, במידות, היה מאוד מאוד גרוע. זאת אומרת, במידות אין נפילה. במידות אין נפילה. ברגע שאתה רואה התנהגות לא נכונה, זה מראה על בעיה שורשית פנימית. זה לא התגבר עליו יצרו. שמה האדם נפסל מכל וכל. אני לא מתאפק. סיפור אחד, בסדר? היה רבי איסר זלמן מלצר, אבן עזר, הביא פעם אחד הבחורים מעץ חיים לבקר בחברון, עוד אז עוד היה בחברון, אצל הסבא מסלבודקה. האלתר מסלבודקה, שרב נחמן צבי פינקל, שהיה אז בראש ישיבה בחברון, והם הגיעו לבקר אותו. והיה שם, הוא הביא בחור אחד שהיה עילוי נפלא, תמיד חוכם עצום, באמת היה מיוחד מאוד. והגיעו ביחד לסבא מסלבודקה. והרבי סרזלמה מדבר, ויחד עם הסבא מסלבודקה, ואותו בחור ישב שם, והגישו שם קפה, ואז הגישו את הסוכר בצלוחית נפרדת, ותוך כדי שאחד הרבנים או הבחור שם סוכר בקפה, נשפח קצת גרגרים על השולחן. ותוך כדי שהם מדברים, האילוי הזה יושב על השולחן ומלקק, ככה מלקט את הסוכר ואוכל אותו. וכמובן הרבי סרזלמן הציג את הבחור הזה, כן, הבחור הזה הוא אילוי וזה, ועם ישראל מסתכל קדימה לבחור הזה שיאיר את העולם. לקראת סוף השיחה, אז הסבא מסלבודקה פונה לבחור הזה, אני אומר לו, תגיד לי, מי יותר טוב, כלב או אריה? אריה, ודאי. הוא אומר לו, ותגיד לי, יש מצב כלב יותר טוב מאריה? בחור מוכשר, יודע. אז הוא אומר, ברור, פסוק מפורש. כי לכלב החי הוא טוב מן האריה המת. כלב שחי, נכון שהוא כלב, אבל כלב שחי הוא יותר טוב מאריה המת. אמר לו, וכלב מת, שואל הסבא מסלבות כעת אותו בחור. כלב מת, כלב מת. בסדר? שתי חסרונות. כלב מת מול אדם חי. יש מציאות שכלב מת יהיה יותר טוב מאדם חי? לא, לא ייתכן. אריה ואדם, אדם יותר טוב מאריה. אריה, כלב חי ואריה מת, אז כלב חי עדיף. אז אדם חי מול כלב מת, אין סיכוי בעולם שהכלב מת יהיה יותר טוב מהאדם חי. אומר לו, אל תמיס לבות, אומר לו, יש מציאות כזאת. תלמיד חכם שאין בו דעת, נבלה טובה ממנו. נבלה, כלב מת, עדיף מתלמיד חכם שאין בו דעת. מדרש, בתחילת ויקרו, ויקרו על מוישה, שהוא לא נכנס בלי רשות עד שקראו לו נימוסים. מן שלך קייט, להיות, לחיות נכון. אמר, וכלב חי, כלב מת, כלב מת, נבלה טובה ממנו. הבחור ככה היה לגמרי בהלם. אז טוב, אז ככה הבחור יצא וזה, ואז הרבי איסר זלמן אומר לאלתר מסלבודקה, אני מבין שלאלתר, לסבא מסלבודקה, יש ביקורת על הבחור הזה, כאילו שהוא באמת התנהג לא יפה, זה לא מנומס, יושבים פה שתי רבנים מבוגרים, הרב שלך ועוד הסבא מסלבודקה, לא יפה ללקט ככה סוכר. אבל ככה חריף, אז זו ישרף. כזה חריף, אז זה ישרף. ככה, כלב מת, ועוד לצאת לו את זה עם כל העוצמה. אמר לו הסבא מסלבודקה, אני מבטיח לך, לא יצא ממנו כלום אם הוא לא יעבוד על המידות שלו. כלום! ורב מאיר חודש, המשגיח מחברון, שנים אחר כך, היה אומר, הכרתי אותו, והסבא מסלבודקה צדק, כלום לא יצא ממנו. מה קרה? אסור לבחור להיות רעב לרצות סוכר? מה זה לגר? הוא פספס, הוא היה שקוע, הוא לא שם לב. בדברים אחרים כן. באורח צדקה החיים יש אורח, יש לך מגוון. במידות? בדברים האלה? אין, זה מדהים, אבל אין אפשרות לפספוס. כי פספוס מראה על בעיה אמיתית בשורש. זה נתיבה, זה נתיב צר מאוד, ודרך נתיבה על מוות. אבל ברגע שהאדם שר, ימין ושמאל, תכף שהוא נוטה מזה, הוא מגיע למוות. טוב, יש פה גם ההדגשה של תכף. אז הוא נכנס פה למטה בערך 15 לדון, האם זה בתכף, האם זה מיד או שיש הדרגתיות. הוא מביא כל מיני מקורות בחזל, שיצר הרע בתחילה דומה, סוכן ובייס מדא, דומה לחוט של בוכייל, ולסוף דומה כאבות אותה עגלה. זאת אומרת שזה תהליך ארוך. וכך אומנותו של יצר הרע, היום אומר לו עשה כך, ולמחר עושה, עד שאומר לו לחפות עבודה זרה. הוא נכנס לדון בכל העניין הזה, אני לא יודע, אני לא רואה פה כל כך מקום לדיון. איך שאני מבין את זה, הוא לא אומר שהבנם הולך למות בשנייה הזאת, כן? הוא אומר, זאת ירידה לדרכי מוות. זאת אומרת, אתה לא נמצא בדרך עדיין. אתה ירדת, אתה נמצא במקום שהוא, אם אתה לא תתקן אותו, הוא במוות. צדוקה זה בעיה בפעולה. זה לא בעיה בשורש. זאת בעיה שורשית. כי גרשוני מהסתפח בנחס השם, לימור ליחבו את אלוהים אחרים. ברור שזה ייקח תהליך, אף אחד לא... אתה מכיר את זה, אנשים, מישהו בא לשכנע אותך שלעשן סיגריות זה מאוד מסוכן. מכיר את הראש הזה של אנשים? אני ראיתי מישהו, אומר לך, אני ראיתי מישהו. הוא ככה להדליק סיגריה, לקח שחטה, קיבל התקף לב אמת. טוב, תשמע, אני מאוד שמח שאתה בא לשכנע שאסור לעשן, וזה טוב ובריא. אבל תתאים את הסיפורים שלך למציאות, מה שנקרא. אתה צודק. כל החוקרים, אתה צודק לגמרי שמי שמעשן סיגריות מת. וזה לא בריא וזה מסוכן וזה... אבל זה לא עובד בצורה הזאת ששחת אחת ומתים. לא, פשוט לא עובד ככה, מה אני אעשה? ויש לך הרבה פעמים אנשים שמנסים לשכנע ואתה רואה שהם לא מכירים את המציאות, אז פתאום זה, מישהו דיבר איתו וואו, הוא עשה כבר ככה, הוא נתנצר. רגע, לא, זה לא ביום אחד, זה תהליך ארוך ומשפיע והכל. נכון. בשחטה הראשונה היה מונח הדלק הרחמנא ליצלן של הסוף. זה היה מונח בזה, אבל זה מונח בשורש וזה בא לידי ביטוי. בסדר? האדם הביא על עצמו את הדבר הזה כשהוא קנה את המכשיר, כשעשה וכולי. אבל זה תהליכים ארוכים יותר, זה לא, אף פעם זה לא עובד בשחטה אחת ומתים. בסדר? אז לכן, עוד פעם, אתה רוצה לדבר איתי על התהליך או אתה רוצה לדבר איתי על המהות? ברור שבתהליך זה תהליך ארוך. שיוצא אדם ללך אחר יצרו ימין ושמאל, ואז הדוחות של... אבל נכנסת למלכודת. ברגע שאדם נכנס למלכודת, זה לא משנה כעת אם המלכודת כבר נסגרה לגמרי, ברגע שהפתח נסגר והציפור, הרגל שלה נגעה במלכודת, היא כבר נמצאת בצלחת. בסדר? נכון שזה עוד תהליך עד שיבואו ועד שיתפסו ועד שישחטו ועד שימלכו וידיחו ויבשלו, אבל היא כבר נמצאת בצלחת. זה, ולכן, למרות שאתה יכול לדבר על התהליך, וזה חשוב לדעת את התהליך, כי אנחנו לא כמו ציפור במלכודת שאין לה אפשרות לצאת, יש לנו אפשרות לצאת. גם אם ישנתי כמה וכמה חבילות של סיגריות ופקטים של סיגריות, אני עדיין יכול לעצור והראות התאוששו. הבאתי על עצמי דרך של מוות, אבל אני עדיין יכול לצאת מזה. ואותו דבר במקבילה הרוחנית של העניין. אבל זה משהו שהוא, אין פה טעויות. טעות היא הליכה לדרכי מוות. תכף שהוא נותן מזה הוא מגן למד. וכן אמר במקום אחר, באוי רח צדוקו אהליך, בסויך נסיבויס משפוט. אומרת, פה אתה רואה גם כן, איך נקראת הצדקה? אורח. קרא הצדקה אורח, כי האורח הוא רחב. כי אף אם יתה מעט, אינו שר בשביל זה מן האורח. הוא עדיין נמצא בדרך. אבל המשפט, כן, בסויך נסיבויס משפוט, נתיבות המשפט. המשפט, מה זה משפט? זה גם, פה אנחנו עברנו שנייה מהמידות שבעליהם האדם נוהג, אלא למושג שנקרא משפט, בית דין, בייס דין, דין תויר, בית משפט, כל הדברים האלה. יש לך אפשרות, איך הוא אומר, מספרים סיפור עם יהודי על מלמד פשוט, שניגש פעם לאיזה אחד שהוא היה סקן גדול ועוסק בצדקות ועוסק בדברים, הוא שאל אותו, תגיד, איך אתה מחתן את הילדים שלך בכזאת קלות, יש לך כסף? אז הוא אמר, תראה, יש לך שבח אמינות, אני אומר, מה זה שבח אמינות ביידיש? שבח אמינות, רגע חלש, רגע חלש, רגע של חולשה, רגע של נפילה, רגע של חולשה. הוא אמר, כן, קורה, נו, מה קורה לך כשיש לך שבח אמינות, רגע חלש? מה פירוש? אני באמצע השיעור יוצא ומכין לעצמי כוס קפה ומתיישב לנוח, ואז חוזר בחמש דקות איחור. נו, מה הרווח? אתה חמש דקות איחור. הוא אומר, אני, ברוך השם, מתעסק עם הרבה כסף. כשיש לי שבח אמינות, אני מחתן ילד. אז זאת אומרת, יש שבח אמינות, שזה יקר מאוד, השבח אמינות הזה. רגע אחד של חולשה, משלמים עליו ביוקר. הוא אומר, במשפט אין שבח אמינות. תאר לעצמך של הדיין, היה שבח אמינות. זה אומר, היה לו רגע אחד של... רגע אחד של חולשה זה חיים ומוות של בני אדם. אין אפשרות במשפט לסטות מהדרך ואז לחזור. אני חסיתי תשובה, אין דבר כזה. משפט חייב להיות מדויק על המיליליטר, על המיליגרם. אין אפשרות לנטות במשהו בהרגשת הלב. זה משפט. אומר, לכן, צדוקה, שזה מצווה, זה מה? באורח צדוקו אהליך. אני הולך באורח צדקה. לפעמים יש לי נפילות, אבל זה עוד בסדר. אבל במשפט, איפה אני נמצא? בתוך נתיבות משפט. זה נתיבות מאוד מאוד מדויקות שלא שייך בהם פספוס. לא שייך, אין דבר כזה. אבל המשפט, כאשר הוא נוטה אפילו מעט מן המשפט, הוא קלקול המשפט והדין. שבח אמינות בדבר כזה, זה חורבן של העולם. זה חורבן של העולם. וכי הדין והמשפט, אין לו לצאת ממנו כלל. זה חייב להיות אמיתי לגמרי, מתחילה ועד סוף. אין אפשרות. אתה לא חייב להיות שופט. אתה לא חייב להיות דיין. איך הגמרא בסנהדרין דף זין אומרת על רבי, רב, כשהם היו הולכים לדינטויר, הם היו רועדים מפחד. במילים שהוא אומר, ברעוס נפשי לקטול אינופיק, אני יוצא ברצון נפשי למות. כי לשבת בבייס דין, לשבת בדין תורה, זה פשוט למות. אני יוצא ברצון נפשי למות. כי הסכנה בדבר הזה, אין לך אפשרות לטעות. אין לך אפשרות לטעות. אתה חייב להיות מדויק כשאתה שופט. זאת אומרת, גם אנחנו שופטים בחיים. פה ושם, מגיע לנו במקרים, גם אם אנחנו לא יושבים עם כובע של שופט וחליפה של שופט, אנחנו שופטים. וכשאתה שופט, אין לך אפשרות לטעות. אין מקום לניחושים. אין מקום, כלום. זה חייב להיות אמת. משפט הוא רק אמת ואמת בלבד. בלי שינוי, בלי שום דבר. חייב להיות מדויק. ולכך נקרא נתיבה. שהנתיבה הוא קצר, ובדבר משהו יצא ממנו, נקרא ששר מן הנתיבה. הטעות הכי קטנה בתוך נתיבת משפט, הוא מביא לפה למטה בהערה 18, מאבן עזרא במשלי, בפרק ח' פסוק ח', בתוך נתיבות משפט, לבל ייתה ימין ושמאל מהדרך האמצעי. לבל ייתה ימין ושמאל מהדרך האמצעי. בהתעטף עליי רוחי ואתה ידעת נתיבתי, באורך זו הלך תמנופח לי. אז מה זה נתיב ומה זה אורך? אז הוא מביא פה למטה שצריך לאיים, לפי המהלך שגם ראינו פה ב... מהר"ל, מה זה בהתעטף עליו, ואתה ידעת נתיבתי באורך זו הלך. טוב, בואו נשאיר את זה בצד, זה באמת לא נושא שלנו. ולכך נקרא נתיבה, שהנתיבה הוא קצר, לדבר משהו יוצא ממנו נקרא ששר מן הנתיבה. ואמר, חוזר המהר"ל לאורך צדוקו הלך, באורך צדוקו חיים, ודרך נסיבו על מובס, כי דבר זה שאינו יוצא כלל מן הנתיבה, כן? בשביל כך, על מוות שמסולק מן המוות. כן? דרך הנתיבה. זאת אומרת, פה לא הכוונה דרך, אלא דרך נתיבה, לדרוך בנתיבה, כן? ללכת בנתיבה. כן? וזה על מוות, זה ברגע שהאדם הולך בדרך הישרה, ורק בדרך הישרה, בלי לנטות ימין ושמאל כלל, אז הוא מסולק מן המוות. זאת הדרך הנכונה שהאדם צריך ללכת בה. טוב, עד כאן הסביר המהר"ל את הביטוי אורח ונתיבה. כי בצדוק ובשאר דברים אדם יכול לפנות ימין ושמאל ועדיין להתקיים, אבל במידויס, בנתיבות עולם האלה שאנחנו הולכים ללמוד, אין אפשרות לפספס, זה כמו משפט. פספסת, הרסת את העולם. פספסת, הגעת למוות. ימין ושמאל, לא משנה לי איזה צד. חייבים לדרוך בדרך האמצעי ובדרך האמצעית בלבד. וזה מוביל את הבן אדם לדרך נתיבה על מוות. הקטע הבא יבוא הרב להסביר, אמר על מה זה אורח ונתיבה, שזה הרבה אנשים, לכן זה אורח, ונתיבה זה אנשים בודדים. הוא אומר, אנשים שבאמת הולכים בדרך, שנותנים צדוק, זה אומר, זה דבר קל. למרות שזה קשה, צריך איזו התגברות, אבל הרבה אנשים מצליחים להתגבר. ללכת במידות הישרות, זה נדיר, נדיר, זה חד בדורא. נדיר מאוד למצוא אנשים כאלה, השם יעזור לנו.